כאן האדמו"ר הקודם מביא לנו שלוש מצבים בילד עד גיל בר מצווה, איזה דרישות צריך שיהיה לנו מילד בכל מיני גילאים. אז אומר האדמו"ר הקודם ככה: חינוך הילד בעיקרו, ואינו דומה חינוך והדרכת ילד לחינוך והדרכת נער. לא דומה איך אנחנו צריכים להדריך ילד לנער. אומר ככה: בשלב הראשון שהוא נמצא ילד, צריך לשמור על הילד בעיקר בדברים בסיסיים, בדברים שהם בעיקר מבדילים אדם מבעל חי. למשל, נראה את הלשון בפנים. חינוך הילד בעיקרו, שהוא ילד קטן, ילד בן שנתיים, בן שלוש, בן ארבע, ילד, מה אפשר לדרוש בעיקר מילד? שמירת, בענייני שמירת הניקיון, להרגיל אותו להיות נקי, צניעות, להרגיל אותו להיות צנוע, להתלבש בצניעות, להחליף בגדים בצניעות, שהוא הולך להתפנות שזה יהיה בצניעות, זה הדברים שצריך להדגיש לילד. ונימוס, ככה רגילים להגיד לילד, תגיד תודה רבה, תגיד בבקשה, יכול להרגיל אותו להרגלים של נימוס, שלא להיות רעבתן, שלא כל דבר שהוא רואה שהוא יוצא לקחת, לפני שיוצאים איתו לאיזה שמחה או חתונה, להכין לו את הטוב בבית, שהוא לא ירוץ משולחן לשולחן כמו רעבתן. וכדומה בעניינים פעוטים, אותו דבר צריך לקחת דברים פעוטים, דברים שהם קטנים, הם לא רציניים אבל מוכרחים. הדברים הפעוטים הללו יהיו חייבים ללוות אותו אחר כך כל החיים. שהוא יהיה גדול, הוא צריך להיות מנומס וצנוע ונקי ולא רעבתן. אבל באיזה גיל נותנים את היסודות לדברים האלה? כאשר הוא יהיה ילד. למה? כי כשהוא יהיה יותר גדול אנחנו כבר צריכים להתקדם. אנחנו לא יכולים לקחת ילד בן 10 ולהתחיל להרגיל אותו על צניעות וניקיון וסדר, כי אנחנו נבזבז את כל האנרגיה על הדברים האלה ולא נעשה מה שבאמת צריך לתת לילד בן 10. אבל אם אנחנו השקענו באמת את מה שצריך בגיל של הילדות ונקבע אצלו כהרגל להיות נקי ומסודר וצנוע, כשהוא יהיה גדול יותר נוכל להתקדם ולהשקיע את הדברים, מה שצריך להשקיע אצל נער. מה צריך להשקיע אצל נער? מה בחינוך והדרכת הנער הוא מעולה מזה. נער צריך להדריך בדברים שהם יותר מעולים, יותר גדולים מהנושא של צניות או ניקיון ונימוס. מה זה אצל נער? ועיקרו בשמירת ברכות הנהנים. ילד שהוא כבר לא, הוא כבר נער, הוא כבר יותר גדול, פה צריך להקפיץ שיגיד ברכה לפני האוכל. ילד קטן בן שנתיים שלוש צריך להרגיל אותו, בפרט שהרב הכניס את כל הנושא של ילדים צבאות השם לראש סדר העדיפויות. אז אנחנו היום רגילים שאפילו ילד קטן אנחנו כבר אומרים איתו ברכות, שהוא אפילו לא יודע להגיד אנחנו אומרים. אבל זה לא יהיה מצב נכון שילד כשהוא קטן הוא לא אמר ברכה, אנחנו ניקח לו את האוכל ונעשה סקנדל שלם. נכון שאנחנו רוצים להרגיל אותו לברכה, אבל הוא כרגע ילד, אז לא זה הנושא העיקרי שצריך להקדיש את כל תשומת הלב אצלו. כרגע אצלו זה דברים בסיסיים של נימוס, שהוא יהיה קצת יותר גדול, אז הדגש העיקרי זה הנושא של ברכות, ברכות הנהנים, לימוד, שלא יבזבז את הזמן במשחקים, שילמד. ילד קטן בן 4-5, לא יכולים לדרוש ממנו מה אתה שב תלמד, הוא צריך לשחק. כשהוא נהיה בן 8, בן 9 אפשר לדרוש ממנו יותר, שישב קצת יותר וילמד, לא יבזבז את הזמן. עוד דרך ארץ, כיבוד הורים, משמעת למורים. אין אפשר לבוא בגן ולהדגיש את העניין של משמעת בצורה כל כך חזקה, למרות שמרגילים אותם בדברים האלה, אבל לא זה הזמן שצריך להכניס את מה שצריך להקדיש לזה בזמן הרע. לפעמים אנחנו הופכים את הסדר ואז נהיה בלבול שלם, שאנחנו לא יודעים מה לעשות מתי, אז אנחנו יוצא מצב מוזר שלוקחים עם ילד קטן ומכניסים להכניס לו את העניין של דרך ארץ, אבל שוכחים שהוא צריך להיות בצניות ובניקיון וכן הלאה. צריך שהדברים יהיו בצורה מסודרת. כאן רק ב2-3 מילים, כשאנחנו אומרים כאן שילד, נער, כאן נער הכוונה לפני בר מצווה, צריך לחנך אותו, הוא אומר, בכל מיני מצוות. מה באמת ההלכה לגבי ילדים שבאיזה גיל צריך להרגיל ילד בקיום מצוות? איפה יש לי טבלה מסוימת שהרי יש מצוות חינוך על ההורים. אנחנו הרי לומדים חינוך, אז מאיזה גיל צריך? אז יש בזה בשולחן ערוך שהאדמו"ר הזקן, יש אחד הסימנים האחרונים של הלכות שבת, סימן שמ"ג, יש שם, כדאי לעיין בזה אחר כך בפנים, שאדמו"ר הזקן מעריך לתת הגדרות על כל מיני מצוות מתי הוא הגיל, ומה בכללות ההגדרה? ההגדרה היא בכל תינוק לפי חריפותו וידיעתו. זאת אומרת, לדוגמה, אם יש לנו ילד שהוא כבר מבין מה זה שבת, הוא מבין את המושג ששבת זה יום קדוש, זה בדיוק הגיל שצריך לחנך אותו לשמוע קידוש ולשמוע הבדלה. אבל אם הוא ילד יותר צעיר, הוא עוד לא מבין בכלל מה זה שבת, אצלו אין הבדל שבת, הוא ילד קטן, לא, או שיכול להיות שבגיל הוא קצת יותר גדול, אבל הוא עדיין מבחינת המשכל שלו הוא לא חריף מספיק ולא מבין, אז נשאיר אותו ליד השולחן בקידוש, אבל לא זה הגיל שחובת ההורים כחינוך לחנך אותו לקידוש או להבדלה. או לדוגמה, מים, להתעטב בציצית. אז למרות שכתוב ביום יום שאנחנו מרגילים כבר מגיל שלוש מהתספורת, אז שם הלשון שמאדרים מהתספורת לשים על הילד תלית קטן, זה הידור. אבל מתי מתחיל גיל החינוך? אז בשולחן ערוך כתוב ממתי שהילד יודע להתעטף, הילד יודע להתלבש לבד, להלביש על עצמו לבד חולצה, הוא יודע להתעטף לבד, אז צריך להרגיל אותו להלביש גם מצד חינוך, להלביש בגד ארבע כנפות עם ציצית. ילד שלא יודע עדיין להתלבש לבד, הוא אחרי גיל שלוש, אנחנו בתור חסידים נעדר ונלביש לו ציצית, אבל זה לא כחובת חינוך. וככה יש שם הגדרות על כל מיני דברים, כדאי לעיין אחר כך לבד בשולחן ערוך. על כל פנים צריך לדעת כל תקופה זה הגיל שלו. אם חס כאלה שמתחילים להתקרב לתורה ומצוות ואין להם רקע קודם, ונולדים ילדים, אז מתחילים לרוץ קדימה בדברים שזה לא הזמן, וכשעושים, כמו שאמרתי קודם, מה שלא צריך, אז מטבע הדברים מורידים מה שכן צריך ונהיה בלבול שלם. לכן צריך לדעת הסדר, מה שייך לכל גיל. בגיל של ילד זה עניינים של ניקיון, צניעות ונימוס, בגיל של נער עולים ברמה. כמובן אם חסר לו בגיל גדול צניעות ונימוס, אז לא צריך זה לא אומר שצריך לשכוח מזה, אבל כל תקופה בגיל שלה. והחלק השלישי, ואינו דומה חינוכו והדרכתו של נער לחינוך והדרכת הבא לעונת בר מצווה. אולי לפני שנמשיך הלאה, עוד מילה אחת פשוטה, פשוט מרוב הפשטות לא אמרתי את זה, שדיברנו על חינוך, דבר שכתוב מפורש בשולחן ערוך, תינוק מי שיודע לדבר, אז אביו מלמדו, תורה ציווה לנו משה, הילד מתחיל לדבר, במקום ללמד אותו רובי, דובי, שמובי, כל מיני שטויות, אז פשוט להגיד לו, תורה ציווה, להגיד 12 פסוקים, זה מצד חינוך, הוא יודע כבר לדבר, שיגיד שמה ישראל כל יום, שיגיד פסוקי תורה, מרגע שהוא רק מסוגל לדבר, שזה הרבה יותר מוקדם מתקופת הנער שהוא מדבר פה, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר הקודם.
נקודה של, לא בנוזות
לעניין,
אבל יש דברים מוכנים
שלא מעשים,
כמו
למדת הרבי לרבי. ודאי, זה תחום בפני עצמו, ארוך, ואין ספק שצריך להכניס, כמו שאמרתי קודם, שמאז שהרבי הכניס את העניין של צוות השם, אז הרבי העלה את הכל דברים שאבותינו לא עשו לנו כשאנחנו היינו ילדים, ולא חלמו בכלל שצריך לעשות את זה, אז אנחנו כבר מגיל שלוש עושים מה שפעם עשו רק לילדים בגיל בר מצווה. הדור שלנו הוא דור מוכשר, מה שאבותינו לא ידעו ולא עשו, אנחנו מתקדמים, והרבי פעם אמר שמכיוון שבעולם שלנו אז הכוחות של השלילה התגברו בעולם מה שלא היה פעם, אז חייבים כקונטרה להגביר את כוחות הקדושה, שגם זה לא היה פעם, כמו שפעם ילד, היום כל ילד קטן יושב ליד המחשב ויודע לטייל בכל העולם, ופעם, תקחו בן אדם שהוא היום בגיל 40-50, הוא לא יודע איך מחזיקים מחשבון כיס כמעט, כן? אז מה הקטע השלישי? הקטע השלישי זה ילד אחרי בר מצווה. ואינו דומה חינוכו והדרכתו של נער לחינוך והדרכת הבא לעונת בר מצווה. מי שהגיע לבר מצווה זה כבר תחום אחר לגמרי, הוא כבר עבר את כל השלבים הראשונים של הנימוס והצניעות, הוא כבר עבר גם את השלבים הבאים של שמירת ברכות הנהנים וכו'. וכשמגיע לעונת בר מצווה, אז צריך להיות באופן הרבה יותר גדול, כמובן, כמו שהוא אומר פה, שעיקרו, מה צריך להיות בעונת בר מצווה, הוא בשמירת קיום המצוות בהידור, שמירת זמני התפילה ובציבור, זאת אומרת לפני בר מצווה הילד מקיים מצווה, אבל הוא לא כל כך מקפיד על ההידור של המצווה. כשמגיע אחרי בר מצווה, אז הילד צריך לתת לו שיהיה מצוות בהידור, או שמירת זמני התפילה בציבור. להתפלל, מאיזה גיל חייבים כבר להתפלל בכלל? זה בשולחן ערוך, שהאדמו"ר הזקן פסק בשולחן ערוך, שילדים שהגיעו לחינוך, אפילו צעירים, ילד צעיר, לפני בר מצווה, ההורים חייבים להרגיל את הילד להתפלל תפילת 18 פעמיים ביום, שחרית וערבית. ילד שכבר הגיע לגיל חינוך 6-7, צריך כבר להרגיל אותו להתפלל 18. אבל זה לא חייב להיות שיהיה בציבור, לא חייב ללכת לבית כנסת, לא חייב שזה יהיה בדיוק בזמנים בהתחלה. אך כשהגיע לעונת בר מצווה, אז להתפלל הוא כבר יודע, כבר מתפלל 5-6 שנים. והגיע לעונת בר מצווה, אז הוא צריך להתקדם, שאצלו זה יהיה שמירת זמני התפילה, ובציבור, שהוא לא יאחר את זמן התפילה, ושילך לבית כנסת להתפלל למניין. שקידה... פה הוא אומר מבר מצווה. קודם זה בתור עידור, בתור חינוך, אומר מבר מצווה. בתור עידור אנחנו עושים הרבה קודם, אנחנו כבר מביאים ילדים מגיל 3 לבית כנסת. להקפיד על מניין פה, אומר, עונת בר מצווה זה החובה. לפני עונת בר מצווה, אם הוא לא יעשה את זה, לא הפסדנו כלום, למרות שאנחנו מעדרים יותר. זה לא מצד, כך אומר מפורש פה. או שקידה בלימוד. אמרנו קודם שנער צריך לו לחנך אותו בלימוד, אבל לא שקידה בלימוד, הוא לומד. אם הוא לא שקדן, אחרי בר מצווה צריך להתחיל להכניס, הוא צריך להיות שקדן. שמירת הזמן, לא לבזבז את הזמן. אם רואים ילד בגיל 10 או 9 שמבזבז זמן, זה הוא מבזבז, צריך להגיד לו, אבל זה לא עדיין שיא העוולה. אחרי בר מצווה, שמירת הזמן זה דבר מאוד בסיסי. יש סיפור ידוע, אפשר לספר את זה לאותם ילדים שרוצים דרך כלל דרך סיפור, אז משפיעים הרבה יותר מה שאומרים לו, אתה חייב לעשות כך וכך. אפשר לספר כסיפור והוא יבין את הדברים. יש סיפור על אחד מהראשונים, קראו לו הרשב"א, רבי שלמה בן אדרת. הרשב"א מסופר עליו שהוא היה כותב תשובות, יש עד היום ספר תשובות הרשב"א. הוא היה, ככה מסופר עליו, היה לו כל יום 3 שיעורים שהיה צריך למסור, אז הוא היה צריך למסור אותם, היה גם צריך להכין אותם, כן? אז כל יום היה לו 3 שיעורים שונים ברמה גבוהה כמו הרשב"א. הוא היה רופא מפורסם, שהוא מקבל פציינטים לבדוק אותם, והוא היה בא במגע בצורה מאוד אינטנסיבית עם חכמי ישראל, ולהבדיל עם חכמי אומות העולם, כי הוא היה אדם פילוסוף מאוד גדול. וכל יום הוא היה יוצא לטיול, יום יום, אולי היה מפספס יום יום טיול. אז פעם הרב הקודם מספר את זה באחד השיחות שלו, איך אפשר להספיק את הכל? לתת 3 שיעורים ביום, ולקבל פציינטים, ולטייל, וצריך גם לאכול ולשתות וכו', גם זה צריך, כן? אז התשובה על כך הרבי מהר"ש פעם אמר, אם שומרים על הזמן, אם יש סדר ושומרים על הזמן, אז מצליחים לעשות הכל. מה זה נקרא לשמור על הזמן? אז הפתגם שהרבי חשב, המהר"ש, הרבי הרביעי של חב"ד, הוא הפתגם כזה. איך מצליחים בזמן? על ידי שמירת הזמן. איך שומרים על הזמן? על ידי שמירת הרגעים. ואיך שומרים על הרגעים? על ידי מתינות. כשאדם הוא לא פזיז, הוא מתון, זה עוזר לו, מיושב, זה עוזר לו שכל רגע הוא יכול לעשות מה שהוא צריך לעשות. כמו שפעם הרבי סיפר באחד הרשימות שלו, שהוא נכנס, הרבי נכנס פעם לרבי הקודם. לפני שהרבי הקודם היה צריך לנסוע למקום שזה היה כרוך במסירות נפש. ברוסיה איזו פגישה שהיה כרוך ממש במסירות נפש. והרכבת הייתה צריכה לצאת בעוד חצי שעה. והרבי הקודם חצי שעה לפני זה יושב אצלו בחדר וכותב מאמר חסידות. שבשביל לכתוב מאמר חסידות צריך להיות בריכוז מלא בעולם אחר. ועוד חצי שעה הוא יוצא לנסוע ברכבת למפגש שהוא כרוך במסירות נפש ממש. כל אחד מאיתנו שצריך לעשות משהו בעוד חודש הוא כבר לא יושם בלילה. פה מדובר על עוד חצי שעה צריך כבר לצאת. אז הרבי שאל אותו, את חמיב, ככה בפלא, איך זה יתאחל, איך אפשר? ואז הרבי הקודם אמר לו שכשאדם הוא מסודר אז אין סתירה בין הדברים. כשאדם הוא פנימי, מה פירוש פנימי? כרגע הוא נמצא, הרכבת עוד לא יצאה, אנחנו עוד לא נמצאים. כרגע אנחנו נמצאים פה בשלב שלפני, אז כרגע אנחנו נמצאים פה, אז אנחנו מסודרים, הרשב"א, אם הוא היה אדם לא מיושב, אז בזמן שהוא היה מקבל את הפציינטים הוא היה חושב על השיעור שהוא צריך לתת עוד מעט, וכשהוא היה מטייל הוא היה, לא היה יכול ליהנות מהטיול, כי הוא היה טרוד באיזה חקירה שהיה צריך להיפגש עם אחד מהחוקרים הגדולים. כאן שהוא היה מתון, אדם מיושב, אז שהוא מטייל, הוא רק מטייל, הוא נהנה מהטיול ולא חושב על השיעור. כשהוא בשיעור, אז הוא לא חושב על הפציינטים וכן הלאה. זה מה שצריך להרגיל נער אחרי בר מצווה, שמירת הזמן. מה? ודאי, מוח שליט על הלב זה מתינות, כי ההבדל בין מוח ללב זה שהלב הוא רץ במרוצים, אדם רץ מהר, הלב דופק כל הזמן, והמוח הוא קר ומיושב. להיות מיושב זה נקרא מוח שליט על הלב. והדבר הנוסף האחרון שהוא מביא כאן, מה צריך לצאת לנער אחרי בר מצווה? להתלמד ממי שלמעלה ממנו, להתחיל לשים לב לסביבה, למרות שגם ילד מגיל אפס קולט את הסביבה וכל מה שהוא שומע חודר בו, אבל ילד אחרי בר מצווה צריך כבר לתת לו את תשומת לב. מביאים אותו לבית כנסת, מביאים אותו למקום מסוים שהוא רואה איזה חסיד מתפלל באריכות וככה בצורה רצינית, צריך להגיד לו, אתה רואה? תשים לב, תלמד ממנו. ילד קטן אי אפשר להגיד לו כל הזמן תלמד מפלוני, תלמד מאחר, כי זה שובר את האישיות שלו. אני אישיות בפני עצמי, מה זה ללמוד ממנו? אחרי שהוא בר מצווה כבר, הוא גדול, הוא כבר 13 שנה פינקנו אותו שהאישיות שלו היא אישיות מספקת וטובה, והגיע הזמן להגיד לו תלמד גם מפלוני, יש לך גם מה ללמוד ממישהו אחר. זה נקודה מאוד חשובה, שזה אסור, עד גיל בר מצווה לא צריך להכניס כל היום תלמד מפלוני, כי זה מקלקל. אחרי בר מצווה זה פעם ראשונה שהוא מרשה לצאת קצת ולהגיד לו יש אחרים שצריך ללמוד מהם, אולי הם בדברים מסוימים יותר טובים. וכך היא עמידה בחינוך והדרכה, להעלות את המחונך והמודרך מדרגה לדרגה עד אותו ערום הראוי לו. ככה זה נקרא חינוך, כמו שקראנו היום במכתב הראשון שרבי אמר, קראנו קודם, יש מצב של הטבת חינוך בינוני לחינוך טוב, יש טוב לטוב יותר. ככה צריך ללכת בחינוך מדרגה לדרגה, ולא להיות כמו שאמרנו קודם עם החנוכיה, לא להיות ביום הראשון להדליק את כל השמונה נרות, אלא ללכת לפי סדר. ופה הסיום של הפרק הזה, נסיים את הפרק. והמזון המוסרי דומה למזון הגופני. הוא נותן כאן דוגמה מאוד מעניינת מעניינים של אוכל. הכל יודעים כי בשר טוב ומרק חזק מחזקים כוחות האדם יותר מטיפת חלב במים מתוקים. כן? אומרים, אדם שלא מרגיש טוב, תשתה מרק עוף, תשתה זה, ותרופה הכי טובה. בכל זאת, הנה אם יאכילו תינוק בן חודש מרק חזק ובשר טוב, ימות. למה? כי הוא לא מסוגל להקל עדיין את הבשר החזק הזה. ואם יאכילו את הגדול רק מים מתוקים עם טיפת חלב, יחלש. הוא כן צריך את המרק חזק ובשר טוב. כן הוא במזון המוסרי. אותו דבר זה גם כן בהנהגות. אשר צריך להתאים בקטנים לפי הגיל ובגדולים לפי המפלגה. כמו שלא ניתן לילד ללביש את החליפה ואומרים לו שנה שעברה לבשת את החליפה הזו בחורף, השנה זה גם טוב, אבל הוא גדל, זה כבר לא מתאים לו, זה כבר לא לפי המידות שלו. אתה אומר הפוך, אי אפשר להגיד לו יש לנו, אנחנו לא רוצים לקנות חליפה חדשה כי יש מאחיך נשאר, אבל הוא, זה גדול, זה נראה עליו לא מתאים. צריך כל בגד להתאים לגוף, כל הוראה להתאים לילד. כי כשם שהחינוך וההדרכה המסודרה והבטוחה צריכה להתאים אל הגיל, כן צריכה להתאים גם אל המפלגה. וכלבוש שצריך להיות לפי מידת האדם, טוב, כמו בגד שאמרנו כרגע, אם מקצר לא יביא תועלת, ואם יערך ייקשל בו. כן החינוך וההדרכה, אם אינם מתאימים, אם לא זו בלבד שלא יביאו תועלת, אלא עוד יקלקלו בשתי הפנים, הן אם יחסיר מהמידה הדרושה והן אם יגדיל על המידה. וזה יכול ממש לראות את זה, לפעמים הורים אנחנו עושים דברים טובים, מלמדים את הילדים שלנו דברים מעולים, וזה לא עוזר שום דבר, הוא לא קולט כלום, הוא לא רוצה לעשות שום דבר, לא הצלחתי בהדרכה שום דבר, כי לא נתת את ההוראה המתאימה לפי הגיל, הלכת רחוק מדי או הלכת מעט מדי. צריך להתאים את ההוראות לגיל, ולא רק לגיל אלא למצב, לסביבה, להרגלים. זה כל הפרקים הבאים שהם נקודות שצריך לזכור את כולם, וכמובן לא לשכוח את הנקודות הראשונות, לא לקחת בחשבון את הביקורת העצמית, זאת אומרת לא להציג, כמו שדיברנו, את הכעסים שלנו, הצבים שלנו, הכינה שלנו בילדים אחרים, לבוא הביתה אחרי שראינו ילדים אחרים מוצלחים, ולהוציא את כל התסכולים על הילד, למה אתה לא כזה ולמה אתה לא כזה וכן הלאה. חינוך צריך הרבה סבלנות והרבה הרבה הרבה סייעתא דשמיא בעזרת השם.